ואת הזכות הנפלאה שיש לנו לבוא בפניו ולעבוד אותו בגלל אהבתו, ובעיקר בגלל החסד שהוא ניק לנו. תיירות נכנסת בישראל היא אחד המקורות ההכנסה הטובים למדינת ישראל. על פי הדיווח של העיתון גלובס, השנה עד נובמבר כבר הוכנסה כ-17 מיליארד שקל למשק ולכלכלה הישראלית. לפני כשבועיים, בתחילת נובמבר, נחת בישראל התייר, או נכון יותר במקרה הזה, התיירת המספר 3 מיליון בישראל, ובמקרה היא הייתה מרומניה, רק במקרה. וכמובן ששר התיירות שלנו היה שם, והיא ובעלה זכו לאירוח VIP. אז שלושה מיליון אנשים שבאים לארץ. הרבה מהאנשים האלה שבאים הם אכן אבנגלים ונוצרים אוהבי ישראל, ומדי פעם אנחנו גם פוגשים אותם כאן, חלקם בקהילה שלנו, ואם מדברים על אנשים שבאים ממקומות ומדינות רבות ושונות, אז באמצע דצמבר יהיה לנו 100 סינים, לא מיליארד סינים, אלא 100 סינים שיהיו בקהילה, לא בשבת, באמצע שבוע, אבל זה גם אחד הדברים שאנחנו רואים. אבל אנחנו גם יודעים שרוב התיירים האלה מטיילים במקומות כמו בירושלים, בבית לחם אולי, בנצרת ומקומות כאלה. אבל מעטים, אם בכלל, מגיעים לקברו של יהושע בן נון. הקבר שלו נמצא בערך כקילומטר צפונית מערבית לאריאל, כך שלא כל כך רחוק, ועל פי המסורת היהודית, יהושע בן נון מת בכ"ו בחודש ניסן, אותו חודש שאנחנו כמובן חוגגים את חג הפסח. אז כפי ששמתם לב, אנחנו מגיעים היום לחלק האחרון של ספר יהושע. בפעמים האחרונות ראינו את שלושת הנאומים האחרונים שלו. הראשון היה כאשר הוא שחרר, אם אתם זוכרים, את 2.5 שבטים שבאו כדי להילחם בצד המערבי של נהר הירדן, לעזור לאחיהם כדי שגם הם יזכו לנחלה כפי שהם קיבלו בצד המזרחי. ואחרי שהמלחמות הסתיימו, אז יהושע קורא ללוחמים מה2.5 שבטים האלה לבוא, הוא נואם בפניהם והוא משחרר אותם, לא לפני שמעודד אותם להמשיך וללכת בדרך של אלוהים. זה קרה בפרק כ"ב, וישוע משחרר אותם אכן למשפחות שלהם. הזכרנו שהאנשים האלה בעצם בילו קרוב ל7 שנים במלחמות, רחוק מהמשפחות שלהם, ובסופו של דבר הם אכן חוזרים הביתה. וכמובן שבפעם האחרונה שלמדנו את דבריו האחרונים של יהושע, או נכון יותר, למדנו את נאומו האחרון. בפעם הזאת, בשונה מפעם לפני כן, שהוא קרא רק למנהיגי העם, הוא קרא לא רק למנהיגים, אלא גם לכל העם או לכל השבטים שהיו שם. יהושע, בכוונה ראינו שהוא בחר בשכם כדי לתת את הנאום האחרון שלו. הזכרנו ששכם היה המקום הראשון שאברהם הגיע אליו אחרי שאלוהים קרא לו לעזוב את הכל ולבוא לארץ שהוא יראה לו. ובמקום הזה, בפעם הראשונה כאשר אלוהים מתגלה לאברהם, אברהם בונה מזבח. ולכן זה הרבה מאוד סימבוליות, כאשר באותו מקום שאלוהים מתגלה לאברהם והבטיח לאברהם שהוא ייתן לו את הארץ הזאת, יהושע מדבר אל העם בפעם האחרונה, כאשר הם כבר זכו לנחלה ונמצאים בארץ המובטחת. אלוהים, גם ראינו שבאותו נאום מזכיר דווקא את התקופות הקשות של העם. ראינו שבהתחלת דבריו בפרק כף דלת, פסוק השלישי, יהושע אומר כך לעם. הוא מדבר בשם אלוהים ואומר, ואקח את אברהם אביכם, ובהמשך אומר, והולך אותו וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק. אלוהים מזכיר, כפי שראינו, תקופות הקשות שהעם עבר. ולא רק שהוא היה לצידם, אלא שאלוהים לאורך כל הדרך הושיע אותם. בהתחלה הוא הושיע אותם בעבדות במצרים, מיד אחר כך אלוהים מזכיר להם שכאשר הם היו בין פטיש לסדן, כאשר צבא המצרים היה מאחריהם, אז אלוהים פותח את הים והעם עובר ביבשה, וכאשר האחרון העם חוצה את הים וצבא מצרים נכנסים, אלוהים באותו ים תובע אותם. אלוהים גם כמובן היה איתם בתקופת המדבר, הוא הדריך אותם. ובהמשך גם הוא, כפי שראינו בספר יהושע, הוא נתן להם את הניצחונות במלחמות הרבות שהתרחשו. וכל זה הוא גם אכן מתנת חסד של אלוהים. ומיד אחר כך, החל מפסוק 14, כפי שראינו יהושע, דורש מהעם תגובה לאור דבריו של אלוהים ומעשיו הנפלאים של אלוהים. ואמרנו שאי אפשר להישאר אדישים לנוכח כוחו וטובו של אלוהים. או שאנחנו בוחרים להאמין בו, או שאנחנו בוחרים להתעלם ממנו. ואכן יהושע נותן להם את הבחירה בין אלוהי אברהם לבין אלוהי הנחר. ובנאומו יהושע מעודד אותם להגיב ביראה בפני האלוהים ולבחור לעבוד אותו. יהושע ובני ביתו כבר מזמן קיבלו את ההחלטה שלהם ובחרו בדרך שלהם. הוא ובני ביתו יעבדו את אדוני. אותו לבדו הם יעבדו, ולא את האלילים האחרים. אבל יהושע, כפי שראינו, לא הסתפק רק באמירה של העם שהם אכן יבחרו באלוהים. הוא עזר להם להבין שזו לא בחירה קלה, ושהעם מבין באמת את המשמעות של מה שהם אומרים. אמרנו שלומר ולהבטיח זה קל, לעשות זה כבר סיפור אחר. קל לנו לומר שאנחנו רוצים ללכת בדרך אלוהים, אבל ללכת בדרכו זה כבר סיפור אחר. ולבסוף, כפי שראינו שוב, העם מגיע למעמד, כמו שהיינו אומרים בימינו, לחתום על החוזה, לקרות ברית. יהושע קוראת איתם את הברית, כפי שנאמר בפסוק 25 שם, ושם נפח להסכם כחוק ומשפט בשכם. ואף כותב הדברים בספר תורת אלוהים, אומר לנו שהוא שם אבן גדולה, וכדי שיהיה זיכרון למקום שבו הם אכן הבטיחו ללכת בדרך אלוהים. אנחנו עוד נראה איך הסיפור הזה מסתיים. אז בואו נקרא את הפסוקים האחרונים של פרק כף דלת בספר יהושע. נקרא את הפסוקים 29 עד 33. יהושע כף דלת 29 עד סוף הספר. שימו לב בבקשה לדבר אלוהים החי. ויהי אחרי הדברים האלה, ועימת יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת שיח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קשיטה ויהו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. כך מסתיים ספר יהושע. אכן, הספר מסתיים במילים פשוטות, והן מסתכמות את חייו של אחד המנהיגים הגדולים של התנ"ך. מי שכתב את המילים האחרונות האלה, בין אם זה יהושע עצמו או מישהו אחר שסיים את הספר, התייחס לשלושה אנשים. גם במותו וקבורתו של יהושע, הוא לא היה במרכז. ספר יהושע לא הסתיים בדברי הספד או הודיה על מעשיו הגדולים של יהושע. מסתבר גם לנו שחשוב לדעת לא רק איך לחיות את החיים שלנו, אלא לדעת גם איך למות. אני חושב שפעם הקודמת סיפרתי לכם על הביקור של מעיין ושלי אצל רון ונטשה, וכאשר ישבתי איתו ודיברנו על כמה וכמה דברים, אחד הדברים שציינתי, אמרתי שהרבה פעמים אנחנו מלמדים את האנשים בקהילה איך לחיות למען ישוע. אבל אני חושב שלפעמים גם אנחנו צריכים ללמד איך למות עבור ישוע. והתגובה שלו מיידית, התגובה המיידית שלו היה, אמר לי דוד, זה אחד הדברים שאני שמתי לי למטרה. אני רוצה להוות דוגמה לקהילה גם בדרך שאני אמות. אלה היו המילים של רון. אז אכן רואים איך יהושע מסיים את החיים שלו. פסוקים הקצרים האלו שקראנו של סיום הספר, יש לנו שתי לוויות וקבורה אחת. יהושע נקבר בתוך הגבול של הנחלה שלו בתמנת שרח שבהר אפרים. וגם אלעזר הכהן, שהיה לו תפקיד חשוב בחלוקה של הנחלה, וגם אם אתם זוכרים, הוא היה, אפשר להגיד, היושב ראש שנסע לצד המזרחי של הירדן כדי לדבר עם 2.5 שבטים, ומנע בעצם מלחמת האחים, אז גם הוא מת ונקבר. אבל יוסף, גם כן, אנחנו זוכרים שלפני מותו, מצווה את בני ישראל, הוא מצווה את בני ישראל לעלות את עצמותיו לארץ המובטחת. עצמותיו של יוסף עשו כברת דרך, הם חצו את הים, הם היו במשך 40 שנה במדבר, היו בתקופה של המלחמות, וכעת גם עצמותיו של יוסף מגיעים למנוחה. בקבר שהפעם לא נמצא במצרים, אלא בארץ המובטחת ודווקא בהר, שנקרא על שם של אחד הבנים שלו, אפרים. ליוסף הייתה אמונה גדולה מאוד. הוא ראה את הנולד. הוא האמין בכל מה שאלוהים הבטיח לאברהם, ליצחק וגם ליעקב. הוא ידע בביטחון שאלוהים ימלא את הבטחותיו, ולכן הוא פקד את בני ישראל לעלות את עצמותיו. וגם בימינו אנו יודעים את מקום קבורתו של יוסף, ואף אפשר לעלות לקברו. אבל זה כדאי כבר לתאם עם הצבא, אם אתם מתכוונים לבקר שם. אני חושב שאת הדבר הזה דווקא יוסף לא חזה שצריך כדי אישורים כדי לבקר בקברו. אבל אנחנו גם רואים שגם כאן בסיום הספר הוא מסתיים בנימה אופטימית מאוד. אנחנו ראינו שלאורך כל הספר של יהושע זה אכן היה ספר מאוד אופטימית. יהושע ואלעזר מגיעים למנוחה ונחלה שלהם, וגם עצמותיו של יוסף חוזרים למקום שממנו הוא נמכר על ידי האחים שלו. אנחנו יודעים שמותו או מותם של יהושע ואלעזר הם לא הסיפור העצוב בפסוקים האלה, אלא שכפי שמדי פעם אנחנו אומרים, הם הלכו להיות עם אבותם והלכו להיות במקום שהוא הרבה יותר טוב, כפי שאנחנו אומרים. עכשיו אני יכול להמליץ לכם על הספר הזה דווקא בגלל שלא אני כתבתי אותו, אבל נקרא אל תירא, שמספר בעצם מה קורה לאדם משיחי וגם לא משיחי, אבל במיוחד משיחי, אחרי שהוא מת. אכן הסיפור העצוב הוא לא מותם של יהושע ואלעזר, אלא אולי דווקא עם ישראל. נאמר לנו כאן שעם ישראל המשיך ללכת בדרכו של אלוהים כפי שהם הבטיחו ליהושע, אבל לא לזמן ארוך, רק עד ימי הזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע וידעו ואולי חוו את מעשי אלוהים. אבל בספר שבא מיד אחרי ספר יהושע, ספר השופטים, אנחנו רואים תמונה אחרת ועצובה מאוד. ספר שופטים פרק ב' משחזר את הפסוקים הללו שבדיוק קראנו. והחל מפסוק 6 יש לנו את הסיכום של הדברים האחרונים של ספר יהושע, כמעט מילה במילה. אז תפנו איתי בבקשה לספר שופטים פרק ב'. אני רוצה לקרוא החל מפסוק 10 עד 13. תוך כדי שאני קורא, אתם יכולים לסתכל על פסוק 6 והלאה, שאתם רואים את הסיכום של הדברים כמעט מילה במילה. אבל מפסוק 10 נאמר לנו כך: וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקם דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם ויחסו את אדוני, ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולאשתרות. זהו הדבר המצער והעצוב בסיפור של ספר יהושע, ודווקא לא מופיע בספר יהושע אלא בספר הבא. הדור ההוא כנראה נכשל בללמד ולחנך את הדור הבא. עלינו לשאול מה השתבש, מדוע ילדיהם עשו את הרע בעדני אדוני. למה הם זנחו את אלוהי אבותיהם, אשר דרך ניסים ונפלאות הביא אותם לאן שהוא הביא אותם. ברמה בסיסית כמובן, אנחנו יכולים לומר, ואנחנו יודעים, שלאלוהים יש הרבה ילדים, אבל אין לו אף נכד אחד. זה אכן נכון, ולכן כל אחד מאיתנו צריך לעשות את הבחירה שלו. כל אחד מאיתנו צריך להאמין ולחזור בתשובה. אבל אני חושב שבכל זאת, כהורים, יש לנו אחריות לחנך ולהדריך את הילדים שלנו בדרכו של אלוהים. מה שאנחנו יודעים שנאמר לנו בספר דברים, פרק ו', בפסוק 7 שם, ואומר, ושיננתן לבניך ודיברת בם בשבטך, בביתך ובלכתך, בדרך ובשוכבך ובקומך. האחריות מוטלת עלינו כהורים ללמד את ילדינו את דרכי אלוהים וגם לחנך אותם, להוות להם דוגמה. בין היתר, זה אומר שעלינו להציב להם גבולות, דווקא כשהם קטנים, על מנת שיבינו שהעולם אינו שייך להם. והם לא יכולים לעשות כל מה שבא להם. הרי איך הם יכולים להבין את עשרת הדיברות של אלוהים, שחצי מהם מתחילה במילה לא, אם הם לא שומעים את המילה הזאת מאיתנו ולא יודעים מה המשמעות של לא בדברים הקטנים בחיים. חשוב שהילדים שלנו ידעו שהם לא המלך או המלכה בבית או בגן או בכל מסגרת אחרת. ומותר ואף החובה שלנו היא להציב להם גבולות, דווקא בגיל הרך. ומעל הכל עלינו להתפלל עבורם שאלוהים בחסדו יהושיע אותם. כמה מילים בכל זאת לסיכום של חייו של יהושע. רבים מנסים ללמוד או להבין מה היה הסוד ההצלחה של אדם שקראו לו יהושע. ספרים רבים נכתבו, פרשנויות רבות עוסקות ביהושע כמנהיג, ועם משתמשים בו כדוגמה למנהיג מוצלח, אפילו בצהל. אנחנו התחלנו את המסע שלנו בספר יהושע בשבת הראשונה בחודש ינואר של השנה. הייתה הפעם שהחלנו את המסע שלנו עם איש המיוחד הזה. שם ראינו בפתח של הספר שהתבשרנו שאכן משה עבד אלוהים מת. וכמעט באותו נשימה, כלומר באותו פסוק, נאמר לנו שמשה מת, גם נאמר לנו שאלוהים קרא ליהושע. אלוהים קורא ליהושע לקום ולהוביל ולהנהיג את העם מעבר לנהר הירדן, אל הארץ שהוא ייתן להם. קריאתו של אלוהים ליהושע כללה מיד, אבל ממש מיד, הבטחה וגם עידוד. אלוהים מבטיח למשרת המשה, זו הייתה הכותרת של השם של יהושע, משרת של משה, שבכל מקום שכף רגלו או רגליהם ידרוך, אלוהים ייתן להם אותו. והוא גם אמר לו שאיש לא יתייצב מולו. ובדיוק כפי שאלוהים היה עם משה, הוא גם יהיה עם יהושע. ואכן, לאורך כל הספר ראינו והיינו עדים לנוכחותו של אלוהים עם יהושע ועם העם. ראינו שהעם בהנהגתו של יהושע אכן כבשו את הארץ כפי שאלוהים הבטיח, והשבטים זכו לנחלה שלהם. ובשונה ממשה, שהיה צריך להתמודד עם המרד מבפנים, כלומר של אהרון ומרים, אחותו ואחיו, יהושע, אף אחד לא עמד מולו או לא מרד בו. וגם אנחנו כמובן זוכרים את העידוד של אלוהים, כאשר שלוש פעמים הוא חוזר עליו ואומר לו, חזק ואמץ. ובכך יהושע יצא לדרך, וכבר בפסוק העשירי של פרק הראשון, הוא כבר נותן את הפקודה הראשונה, והם אכן יוצאים לדרך. אבל אלוהים גם נותן הנחיה, הוא לא רק מבטיח לו ולא רק מעודד אותו, אלא הוא נותן לו הנחיה חשובה מאוד. אומר לו לא לסתות מדבר אלוהים, אלא להגות בו יומם ולילה. ראינו עוד שאלוהים בתקופת משה הכין את יהושע לתפקיד של החיים שלו. ראינו את ההכנה בכמה אופנים, אך בעיקר בכך שהוא שירת את משה. יהושע היה נאמן בדברים הקטנים. אנחנו זוכרים את המשל של ישוע, משל של כיכרי הכסף. וישוע אומר לאותו עבד שהרוויח עוד 5 כיכרות נוספות. במתי כ"ה 23. אומר לו, יפה עבד טוב ונאמן. היית נאמן במעט, אפקיד אותך על הרבה. יהושע היה נאמן במעט, ובעיקר בכך שהוא היה מוכן להיות המשרת של משה. ולכן אלוהים הפקיד אותו בדברים גדולים, כמו להוביל את העם לארץ המובטחת. העקרונות של המשלים של ישוע היו נכונים גם בתקופות של יהושע, וכמובן שגם הוא נשאר נאמן עד הסוף. חלק מן ההכנות של יהושע כלל גם סבל. בדיוק סרגי קרא לנו מרומים ח' גם על סבל. הוא הרי יהושע נולד בתוך העבדות במצרים, ומו כל העם שהיו שם, הוא גם סבל רבות תחת המשטר במצרים. אבל יהושע גם סבל בגלל האמונה שלו. הרי הוא וכלב מתוך ה-12 המרגלים היו היחידים שחזרו ונתנו דיווח מעודד מאוד על הארץ. הוא היה במיעוט גם במקרה הזה. אבל ראינו שגם בתקופות המלחמות ליהושע לא היו חיים קלים. אנחנו זוכרים את המקרה של אחן, שהיה צריך להביא לחרם הנורא שהוטל עליו. החיים של יהושע, בדומה לחיים שלנו, של משיחים, לעתים הם כלולים גם סבל. אבל בדומה ליהושע, גם ישוע סבל השפלות כאן, אבל כבוד ותפארת בשמיים. כך גם בחיים שלנו. סבל בא הרבה פעמים לפני תפארת וכבוד. ויהושע חווה את שניהם. זה גם דרך אגב מהות של דברים, של הדברים של יהושע שהוא לימד בדרשה על ההר, ובמיוחד בתשע אמירות שלו של אשרי, כמו אשרי עניי הרוח. וגם באיגרת לעברים, פרק ו', פסוק 12, נאמר לנו, כדי שלא תהיו לנרדפים, אלא תלכו בעקבותם של היורשים את ההבטחות על ידי אמונה ואורך רוח. אורך רוח או סבלנות. בחיים המשיחים נדרשים לנו אורך רוח, ולעיתים הרבה מאוד. יהושע גם למד וידע איך להיכנע למרות ולסמכות. ראשית לזו של משה, וכמובן גם לזו של אלוהים ודברו. יהושע גם ידע איך לציית לשניהם, והוא אכן עשה זאת. אי אפשר להנהיג אם לא לומדים ללכת אחרי אחרים. יהושע למד ללכת אחרי משה, לפני שהעם הלך אחריו. ביהושע י' פסוק 15, יהושע י' 15 מדגיש לנו את הדבר הזה בצורה מצוינת. נאמר לנו שם, כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. אפשר להרחיב עוד רבות על תכונותיו ואופיו של יהושע. אבל אני רוצה לציין אולי עוד תכונה אחרונה של יהושע. אמנם יהושע כתב, כפי שראינו, את הספר הזה, אבל בספר הזה הוא לא משבח את עצמו, והוא כמובן גם לא לוקח זכויות לעצמו. את הקרדיט הוא תמיד נתן לאלוהים ולמעשיו. מישהו פעם אמר שמשרת או מנהיג הוא אדם שלוקח על עצמו כפול מאשמות וחצי מהקרדיט שמגיע לו. נדמה לי שזה היה מרק טוויין, הוא התכוון למשרת כי הוא היה רחוק, אני חושב, מלהיות משיחי. יהושע היה אדם כזה. במשלי כ"ז פסוק השני אומר לנו, יהללך זר ולא פיך. וזה מה שיהושע עשה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, כי אנחנו פי זר מהללים את יהושע ואת האלוהים שלו. אי אפשר לסיים את ספר יהושע, לדבר עליו, בלי לדבר על האלוהים של יהושע. כמו שאמרתי, היינו יכולים לדבר עוד הרבה על יהושע בסיום הספר. אבל לאורך כל הספר, יהושע שם את אלוהים במרכז. ובכך יש לנו הרבה מה ללמוד מישוע, מאופיו וממנהיגותו. אבל השיעור החשוב ביותר שיהושע היה רוצה שאנחנו נלמד או ללמד אותנו, הוא דווקא על אלוהיו. אותו אל אשר הוא ובני ביתו של יהושע בחרו בו. האל האחד של יהושע. הוא אל שהוא נאמן. ואם יש דבר אחד שאולי בולט בכל הספר, זה אכן נאמנותו של אלוהים להבטחתו ולבריתות שהוא קראת. אנחנו ראינו שאלוהים פעל בחסד רב, גם כאשר העם נכשל, גם כאשר יהושע נכשל. הוא האל היחיד שראוי להלל ולהודיה שלנו. וזה גם אחד הסיבות שאנחנו באים לכאן בכל יום שבת בבוקר, כדי להלל ולהודות לאלוהים. הוא היחיד שעלינו לעבוד. ולסיכום, בשנה האחרונה בילינו עם ידיד טוב ונאמן מאוד. הוא לימד אותנו רבות אודות אלוהיו. בכל פרק אשר למדנו, ראינו עוד תכונה טובה של יהושע, ובעיקר של מושיעו, אלוהי ישראל ויהושע. ראינו איך אלוהים מדריך אותו במלחמות. ראינו איך אלוהים מדריך אותו בזמנים הקשים. וכמובן, היו לא מעט כאלה. וגם אתגרים לא קלים. גם ראינו איך יהושע בכל פעם מציית לאלוהים. אבל מעל הכל, יהושע מצביע ומוביל אותנו לישוע. אחד שהוא גדול, נפלא ומדהים הרבה הרבה יותר מיהושע. ישוע הוא האל הנצחי לעומת האיש יהושע. ישוע הוא אדם המושלם וללא חטא, בשונה מיהושע. וישוע לבדו הוא המודל האולטימטיבי שלנו, גם ביחס ליהושע. הישועה באה מישוע ומישוע בלבד, ואנחנו ועלינו לפנות אליו גם כאן וגם עכשיו. בואו נתפלל.